אל תפחד. אתה לא
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים הבאים וברוכות השבועות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, ה' חשוון תשפ"ה, 6 לנובמבר 24. והערב נייחד את שידורנו בשאלה הצהרת בלפור ומדינת ישראל. ובשאלה הזאת נתאם יחד עם פרופסור אריה נאור, שהוא עורך כתבי ז'בוטינסקי, מזכיר ממשלת בגין הראשונה, סגן יושב ראש האגודה הישראלית למדע המדינה ומייסד החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה. ולפני שנצא לדרך נשמע את בניה ברבי בשירו קרן שמש.
אל תלכי, קרן שמש, לא נגמר לנו היום. למה את מסתתרת, עננים בכל מקום? אל תבכי, כמו הגשם, לא חבל על הדמעות. יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. אשים שירים שאת אוהבת, עיניו כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי. תחייכי, זה יפה לך, זה עושה לי את היום. אם פתאום את נרדמת, תחייכי גם בחלום. מטוסים בשמיים, אנשים הרכבות. אל תבכי, קרן שמש, זה הזמן שלך לחיות. אז עם שירים שאת אוהבת, אתן לך יום להרגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ.
פרופסור אריה נאור, אתה איתנו? פרופסור אריה נאור, אתה איתנו?
אני שומע אתכם, אני חושב שאתם לא שומעים אותי.
אנחנו שומעים אותך עכשיו יפה וטוב.
יופי,
גם רואים. אז ברוך הבא לרדיו סול, אנחנו נתחיל בשידור.
התחל.
הצהרת בלפור היא הכינוי המקובל להחלטת ממשלת בריטניה ב-31 באוקטובר 1917, כפי שמצא ביטויה במסמך שנחתם בידי שר החוץ הבריטי, הלורד ארתור ג'יימס בלפור, בשני לנובמבר 1917. בעיקרו של המסמך קיימת הכרזה לפיה בריטניה תתמוך בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. פרופסור אריה נאור, תספר למאזינים בטובך מהם עיקרי הצהרת בלפור ההיסטורית לעם היהודי ולמדינת ישראל, שניתנה בשני לנובמבר 1917, דהיינו ביום שישי האחרון לפני 107 שנים.
עיקרי הצהרה הם שממשלת הוד מלכותו, דהיינו ממשלת בריטניה, מסתכלת בעין יפה על הרעיון או הכוונה להקים בארץ ישראל בית לאומי לעם היהודי. זה נכתב באנגלית כמובן, לא בעברית, ושם נאמר להקים את הבית הלאומי in Palestine. כאשר לא מוגדרים גבולותיה של אותה פלסטיין שבה אמור לקום הבית הלאומי היהודי, וגם לא ברור לחלוטין, והדבר ניתן לפרשנות כזאת ואחרת, מה פירוש האוגד התחבירי אין בתוך ההקשר של המשפט האנגלי הזה. אני אנסה להסביר את הדבר.
אתה בדיוק עלית על הנקודה ואני מודה לך על ההסבר.
בוא נדבר בלשון של בני אדם, לא של משפטנים.
כן.
בלשון של בני אדם, in Palestine, בארץ ישראל, השאלה היא האם הבית הלאומי נמצא על כל שטחה של ארץ ישראל, או האם בחלק מארץ ישראל יקום בית לאומי לעם היהודי. כי המילה in באנגלית יכולה לשמש בשתי ההוראות הללו, או הכל או חלק.
מה? האם... כן, בבקשה.
השאלה שאפשר לשאול אותה בוודאי החל מ-1922, כאשר ההצהרה הזאת נהפכה לתשתית של כתב המנדט על ארץ ישראל שניתן לבריטניה הגדולה בהחלטה של חבר הלאומים. האם משמעותה היא שכל שטחה של ארץ ישראל אמור להינתן לעם היהודי לצורך הקמת הבית הלאומי, מה שלא תהיה משמעות שתי המילים האלה, national home, בית לאומי, או שרק חלק ממנה. ואם רק חלק ממנה, מה קורה לחלקים האחרים? השאלות האלה נותרו בלי מענה חד משמעי, והצדדים השונים מפרשים אותם כל אחד לפי רצונותיו והאידיאלים שלו והכוונות המדיניות שלו.
דהיינו, השאלות האלה שקמו מאז המסמך לפני 107 שנים, נכון להיום עוד בערי פלוקטה, דהיינו אם לא נפטרו. אומר צד אחד, כולה שלנו, ואומר צד אחר, לא, עבר הירדן המזרחי, דהיינו ירדן, אינה שלנו.
עד שאנחנו עוסקים בשאלה מה זה כולה שלנו, בואו נדבר רגע אחד על עבר הירדן המזרחי. לקראת ועידת השלום בסוף מלחמת העולם הראשונה, הגישה ההסתדרות הציונית העולמית מסמך על דעתם של כמה מחברי הוועד הצירים, כמו שקראו לגוף ההוא, ובהם חיים ויצמן וזאב ז'בוטינסקי, הגישו מסמך שבו מתוארים הגבולות של אותה פלסטיין, שאותה הציונים מבקשים לצורך הקמת הבית הלאומי. כמובן שהגבול המערבי ברור ומובן מאליו, זה הים התיכון, והגבול הדרום מערבי זה הגבול הבינלאומי בין מצרים לבין האימפריה העות'מאנית שהוסכם עליו כבר בראשית המאה ב-1905. הגבול הצפוני אמור להיות לאורך הליטני, זה מעניין היום במיוחד,
נכון,
לאורך המלחמה בלבנון, והגבול המזרחי צריך להיות לאורך מסילת הברזל החיג'אזית. מסילת הברזל החיג'אזית קישרה בין דמשק בבירת סוריה לבין הערים הקדושות למוסלמים בערב הסעודית. היא נמצאת מערבה לרבת עמון. דהיינו, עבר הירדן המזרחי לצורך הדיונים בוועידת השלום בפריז ב-1919 היה שטח די מצומצם של עבר הירדן, מהנהר ירדן עד מסילת הברזל החיג'אזית שעוברת לאורך כל הממלכה האשמית של היום. כל מה שנמצא ממזרח למסילת הברזל, דהיינו העיר רבת עמון ועוד ערים שנמצאות ממזרח לה, וכל השטח של המדבר המסופוטמי הגדול, כל זה לא נכלל אפילו בדרישה של הציונים. דהיינו, דרשנו, אבותינו דרשו ב-1919 שטח שעליו כבר ניטש ויכוח בתוך התנועה הציונית. וסישקין, הידוע כאחד ממייסדי הקרן הקיימת, אחד מראשי התנועה הציונית באותם הימים, התריס כנגד ויצמן וז'בוטינסקי, מדוע הם מוותרים על חלק מארץ ישראל המזרחית, דהיינו השטח שמגיע עד הנהר פרת. הוא אומר, מי שמכם לוותר על כל כך הרבה מהארץ המובטחת? ואז ענה לו ויצמן תשובה מאוד מחוכמת, הוא אמר, קודם ננסה לקבל את זה, ואחר כך נראה.
זה הייתה בעצם אותה תשובה שבן גוריון גם כן נקט בה. בוא נאמר כן לחלוקה.
שבן גוריון ייתן ב-1937 לוועדת פיל, ולא רק הוא, אלא עוד אנשים מעניינים כמו מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ואפילו בתוך תנועת המזרחי, האבא או האימא של
הרב ריינס,
התיאולות הדתית של היום, גם כן הייתה הדעה הזאת. אולי את זה נקבל, אז בואו נקבל את מה שאפשר לקבל. ואם נדרוש את מה שאי אפשר לקבל, אנחנו נעשה קרחים מכאן ומכאן. אלה שאלות של טקטיקה דיפלומטית מדינית, של מיקוח, ולא הן העיקר היום. כל מה שהיה אז, היה אז. צריך לזכור שמדובר בתקופה שלפני השואה, היו עוד אותם 6 מיליון יהודים באירופה. הייתה תחושה של נוכח גידול האנטישמיות, שהעם היהודי נמצא על פי, או בקרבת הרגש, על סיפור של הרגש נורא, וצריך להוציא את היהודים מאירופה. רוב המנהיגים הציונים חשו שצריך לצאת משם. וחלק מהם רק בגלל זה הגיעו לתנועה הציונית, משום שהם באו מבתים מתבוללים, אבל לא נגלוש לתחומים הללו. בכל אופן, הצורך בשטח רחב יותר היה ברור ומובן מאליו, גם בהתחשב בטכנולוגיה שהייתה בימים ההם, שלא אפשרה לאבד את הקרקעות, עיבוד חקלאי, בצורה כל כך אינטנסיבית כמו שאנחנו יכולים לעשות היום, והצלחנו להראות דוגמה עולמית, איך אפשר ליישב גם במדבר ודברים דומים. כל זה לא היה קיים בתקופת מלחמת העולם הראשונה, ולכן צריך לזכור גם את ההיבט הזה. קודם כל שטח בשביל להציל את היהודים, והדבר השני, הטכנולוגיה שמצריכה גם היא התפרסות יותר רחבה.
ולפני שנמשיך...
היה שני עברי הירדן, ואת זה קיבלו.
ולפני שנמשיך, תועיל בטובך להסביר לנו, האם סימן השאלה הזה היה מכוון מצידה של ממשלת בריטניה דרך הצהרת בלפור, או שזה לא היה במתכוון?
זה חלק מהשאלות שנשארו בלי תשובה חד משמעית. מי שמכיר את תהליכי קבלת ההחלטות בממשלת בריטניה מקדמת דנה, דהיינו עוד מהמאה ה-18, כשהמשטר הקבינטי התייצב, יודע שלפני החלטה מהסוג הזה יש דיונים ומיקוחים פנימיים, מחליפים גם טיוטות, ובסופו של דבר מנסחים את מה שמנסחים אחרי שהם מביאים בחשבון שלל נימוקים בעד ונגד כל ניסוח. הם עובדים בצורה מאוד שיטתית, וזאת משום שהגורם הקובע והמנסח את החלטות הממשלה זה לא הפוליטיקאים שהיום ישנם אלה, מחר יהיו אחרים, אלא השירות האזרחי, הציבל סרוויס, עובדי המדינה, שאצלם יש להם קביעות, והם מחליפים את הממשלות ולא מתחלפים כשהממשלה מתחלפת, והם יש להם שיטת חשיבה משלהם לגבי האינטרס הלאומי הבריטי ואיך צריך לארגן את המסמכים ואת ההחלטות בהתאם לכך.
אבל ולכן
יש פרשנות שאומרת הם התכוונו בדיוק ליצור את אי הבהירות שיש במילה אין. בכוונת תחילה, בכוונת מכוון. אתם יודעים שלימים, הרבה יותר מאוחר, כאשר יהודי חשוב אחד, הנרי קיסינג'ר, שהיה מזכיר המדינה בממשלת ארצות הברית, ניסח כל מיני הצעות בנוגע לגבולות מדינת ישראל ולהסדרי שלום אפשריים, היה לו ביטוי שבאנגלית, אני מתרגם אותו לעברית, פירושו עמימות רצויה או מועילה. העמימות המועילה היא לצורך מסע ומתן דיפלומטי. ויתכן מאוד שבאמת זו הייתה כוונת המנסחים, וגם כוונתו של הלורד בלפור.
ומצד שני, ידוע גם שוויצמן היה מהלך במסדרונות הממשל הבריטי, והייתה לו השפעה רבה מאוד מהיותו מדען, והמציא את ההמצאה שבריטניה השתמשה בו במלחמת העולם הראשונה, והוא היה בעל השפעה, והנה, וגם היה לו יד גדולה בכל ההצהרת בלפור שהועברה ללורד רוטשילד. והנה העסק הזה נשאר פתוח.
העסק הזה נשאר, וייתכן שגם ויצמן היה בדעה שכדאי להשאיר אותו פתוח, כי אחרת לא נקבל כלום. זה בהחלט יכול להיות. אבל מצד שני, ישנם מסמכים שמראים שהמשרד החוץ הבריטי, עוד לפני בלפור, ובוודאי כאשר בלפור היה שר החוץ, הביא בחשבון את העמדה הכלל ציונית שבאה לידי ביטוי לא רק בניסוחים דיפלומטיים אלא גם באווירה שאישרו, שפירושה היה שהמטרה של הציונים היא שארץ ישראל תהפוך למדינה יהודית, שזאת המטרה האמיתית. איך אנחנו יודעים את זה היום? ז'בוטינסקי גילה באחד הוויכוחים שהיו בשאלת חלוקת הארץ או לא חלוקת הארץ, שאחרי המהפכה הבולשוויקית שהפכה את רוסיה לברית המועצות, פרסמו השלטונות של ברית המועצות חליפת מברקים סודית ביותר שהייתה בין שר החוץ הרוסי במלחמת העולם לבין עמיתו הבריטי שהיה עוד לפני בלפור, שבה נאמר במפורש על ידי הבריטים שהם מתכננים קביעת מדיניות שתביא בחשבון את הדרישה הציונית. ומה הייתה הדרישה הציונית באותו הזמן? ארץ ישראל תהיה מדינה. אבל מה הם גבולות ארץ ישראל? לא נאמר שם עדיין. זה נאמר רק כאשר נוסחו דרישות הציונים לקראת ועידת השלום ב-1919. זה כבר אחרי המהפכה הבולשביקית.
זה בוועידת ורסאי.
לקראת ועידת, בוועידה, בוורסאי היו החוזים, אבל הוועידה עצמה וכל הדיונים בוועדות המשנה היו בפריז. ועידת השלום בפריז 1919.
אז אולי נגדיר למאזינים איפה הפלוקתה. רבים מהישראלים סוברים בטעות שהצרה והמנדט העניקו לעם היהודי את ארץ ישראל ועבר הירדן המזרחי כולו, או לפחות את ארץ ישראל המערבית כולה. אבל ההיסטוריה לא מראה את זה.
נכון, ההתפתחויות ההיסטוריות הוליכו לכיוון של צמצום השטח שמיועד להקמת הבית הלאומי, במונחים שלנו, להקמת המדינה היהודית.
אבל אם אתה מדבר על צמצום השטח, הרי לתנועה הציונית לא נותר אלא ב-25 לאוגוסט 1922 לקבל את גזירת הפרדת עבר הירדן המזרחי משטחי הבית הלאומי יהודי בארץ ישראל, שהעביר לערבים או לפלסטינאים 77%, וליהודים נשארו 23% בלבד מהשטח.
זה לא נכון, מכיוון שכפי שתיארתי קודם, עבר הירדן המזרחי שאותו טבעה התנועה הציונית לא היה כל השטח של ממלכת ירדן של היום, אלא הרבה יותר מצומצם ממנו.
עד למסילה החיג'אזית.
שבין הנהר למסילה החיג'אזית.
נכון.
זה ברוחב של פחות מ-50 קילומטר. זה לא השטח העצום שכולל את המדבר.
עד לגבול העיראקי.
עד הגבול העיראקי. עם האצבע הזאת שנשלחת לתוך ארם נהריים, אם אתם רוצים.
יחד עם זאת ידועה לנו גם הגישה שלפתע באה הבריטניה ואמרה אנחנו רוצים להמליך את המלך אבדאללה מחיג'אז, ולכן לא נותר לכם אלא להיפרד מהרעיון.
זה עוד יותר מסובך. הבריטים רצו שהמלך פייסל, שהיה עוד לפני אבדאללה, הוא שיהיה מלך הערבים, והייתה להם איזה מין התחייבות כזאת כלפי המשפחה ההשמית באמצע מלחמת העולם הראשונה. הם שיחקו על שני הקלפים, גם הקלף היהודי וגם הקלף הערבי, ואחר כך, תוך כדי המלחמה, גם החליטו לחלק את האימפריה העות'מאנית בין בריטניה לצרפת בהסכם שנעשה על ידי שני דיפלומטים.
סייס פיקו.
אחד אנגלי ואחד צרפתי, סייס פיקו. סייס האנגלי ופיקו הצרפתי, ובהתאם להסכם הזה, סליחה, סוריה וגם לבנון היו אמורים להיכלל בשטח שימסר כמנדט לצרפת, ולכן הצרפתים לא הסכימו שהמלך פייסל יוכל לבוא לדמשק, גרשו אותו משם, ואז הבריטים היו לפני איזה שוקת שבורה, ומשרד המושבות הבריטי החליט שהפתרון יכול להימצא בכך שחלק מהשטח של מסופוטמיה שתוכנן להיות עיראק יהפוך להיות בירדן, בממלכה של עבר הירדן, וגם חלק מאותו החלק ממזרח לנהר ירדן, שמלכתחילה דובר עליו שהוא יהיה חלק מהבית הלאומי היהודי, יהפוך גם הוא לחלק מהשטח של עבר הירדן. והמנדט והתחייבות בריטניה והצהרת בלפור, כל הדברים האלה לא יחולו ממזרח לנהר ירדן. והתנועה הציונית בסופו של דבר קיבלה את זה.
קיבלה את זה.
בחריקת שיניים, בהנחה, או כמו שאמרו אז ביידיש, מתקווץ' או מתקרחת. קיבלו את זה.
גם ויצמן וגם ז'בוטינסקי.
גם ז'בוטינסקי, שהיה אז חבר ההנהלה הציונית, הסכים שלא הייתה לנו, לעם היהודי, ברירה אלא לקבל את זה, משום שהבריטים הציגו אולטימטום, אם לא תסכימו לחלוקה הזאת, אז אנחנו לא נעביר בחבר הלאומים את ההחלטה על הקמת הסוכנות היהודית לארץ ישראל, שתפקידה להוציא לפועל את הצהרת בלפור ולהגשים את הקמת הבית הלאומי.
זאת אומרת, אם אנחנו עושים איזשהו סיכום ביניים, ב-1922 הסכימה הנהלת התנועה הציונית שהיהודים יקבלו 23% והערבים יקבלו...
זה לא 23%, זה 23% אם אתה מביא את כל השטח של ממלכת ירדן של היום לתוך העניין הזה, זה לא
אבל
היה...
אבל זו הייתה הכוונה מלכתחילה.
זאת לא הייתה הכוונה מלכתחילה, הכוונה מלכתחילה הייתה עד מסילת הברזל החיג'אזית.
אהה.
כל מה שממזרח למסילת הברזל החיג'אזית לא היה אפילו בדרישה של הציונים.
אבל...
אז זה לא 23%, זה הרבה יותר מזה, אבל זה...
אבל הרוב היה אמור לעבור לישות הפלסטינאית.
סליחה, לא הבנתי.
הרוב היה אמור לעבור לישות הפלסטינאית.
אף אחד לא דיבר אז על ישות פלסטינאית.
לא, על הצד... לא חלק מהבית היהודי.
לא חלק מהבית הלאומי היהודי, אותו החלק. שבין ירדן למסילת הברזל החיג'אזית יוצא משטח המנדט, והמפה שסורטטה לקראת קבלת ההחלטה על המנדט שכללה את כל השטח מסופוטמי של המדבר לכיוון עיראק, כל זה יהפוך לעבר הירדן המזרחי, טרנס ג'ורדן כמו שקראו לזה אז באנגלית, ושם יהיה סידור אחר. לשם הביאו את אבדאללה, שעדיין לא היה מלך אלא אמיר, נסיך, ונתנו לו את משהו בדומה למה שנתנו לסוכנות היהודית, נתנו גם לו, כן, סוכנות ערבית, אם תרצו לקרוא לזה, זה ביטוי לא מדויק ולא לא נכון מבחינה משפטית, אבל נניח, כדי לסבר את האוזן. החלק שממזרח לירדן יהיה בידי הערבים.
וזה מוביל אותנו... בקפיצה גדולה קצת, לסיומה של מלחמת השחרור, ששמה ישראל בעקבות המלחמה יושבת בקווי שביתת הנשק על 78% מהשטח של ארץ ישראל פלסטינה. דהיינו, הם קפצו מ-55% ל-78% בעקבות מלחמת השחרור.
מלחמת העצמאות שלנו, כן?
וזה בדיוק מה שאמר בן גוריון.
העולם הכיר בזה כגבולותיה של מדינת ישראל. והשאלה שהתעוררה הייתה בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים, כאשר כל השטח שבין הים והירדן נמצא בידי ישראל, וצהל שולט שם.
ועכשיו...
והשאלה היא האם אנחנו צריכים לדרוש ולצרף את כל השטח הזה לריבונות של מדינת ישראל או לא, וזאת שאלה אחרת לגמרי.
וזו השאלה שנבעה בעצם תחילתה ב-1917.
תחילתה, אם אתם רוצים, המשפטית ב-1917, מה פירוש או מייקה משמלן בלשון חכמינו כשמדברים על בית לאומי in Palestine.
אז אני אשאל אותך, פרופסור אריה נאור, בעבר היית מזכירה של ממשלת בגין הראשונה, מה דעתך אתה היום בשנת 2024, מה דעתך לפתרון השאלה הזאת?
תראה, יש פה שתי שאלות. שאלה אחת היא, מה המשמעות הנכונה מבחינה היסטורית של הצהרת בלפור, וזה עניין אחד שהוא נושא למאמרים וסמינרים וויכוחים קצת בין היסטוריונים, וזה לא משנה בכלל לגבי החיים שלנו בארץ ישראל נכון לעכשיו. החיים שלנו בארץ ישראל נכון לעכשיו מבוססים על הכרה במציאות, והמציאות היא של האסוננו הגדול, שליש מהעם היהודי הושמד בין הצהרת בלפור לבין הקמת מדינת ישראל, והמדינה קמה אחרי השואה, שמספר היהודים הצטמצם
בצורה דרמטית.
בשליש מהסך הכל של העם היהודי,
כן, נכון.
ובערך בחצי ממספר היהודים שעמדו להגיע לארץ.
יואר, תרשה לי להעיר, זו היה אחד מכישלונותיה של התנועה הציונית. היא לא הצליחה להציל את אותם ששת המיליונים.
נכון.
היא באה מאוחר.
נכון. זה כישלון היום ונורא.
היום ונורא.
אבל שוב, גם זה כעת יכול להיות עניין רק לדיונים בין היסטוריונים, ושאלה של אחריות, מי אחראי לתוצאות האלה. ברור שהאשמה היא על העם הגרמני, זה מובן מאליו. אבל נניח לשאלה הזאת, כשאנחנו שואלים את עצמנו היום, איך צריך ליישב את הסכסוך שלנו עם הפלסטינים, ככל שניתן ליישב אותו, ומה צריכים להיות גבולותיה העתידים של מדינת ישראל, פה אני מציע שנחשוב בצורה ריאלית. דהיינו, מה אנחנו רוצים בעצם? בוא נגדיר את המטרה שלנו. אם המטרה שלנו היא להקים, או לבסס ולהנציח מדינה יהודית ודמוקרטית בארץ ישראל, אז ספק רב בעיניי, אפילו יותר מספק, אי אפשר בעיניי להחזיק בכל שטח הארץ שממערב לירדן כחלק מהמדינה היהודית. מכיוון שאם כל השטח הזה הוא מדינה יהודית, אז כדי לשמור על המסגרת הדמוקרטית, לפחות במובנה המצומצם, אנחנו חייבים לאפשר לכל התושבים הערבים של הארץ להשתתף בבחירות, לבחור ולהיבחר, ואז תהיה לנו כנסת שבין שליש לחצי ממנה יהיה של בני דודינו הערבים. זאת כבר לא תהיה מדינה יהודית. ואם לא ניתן לכולם את האפשרות הזאת, זאת לא תהיה מדינה דמוקרטית. ואם אנחנו רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו חייבים להתפשר על השטח. זה דבר רע, זה דבר מכאיב, זה דבר שקשור בשואה, זה אחת מתוצאות הלוואי שלה, ברור, הכל נכון. אבל הממשלה שתצטרך באחד הימים, אם בקרוב ואם בעוד זמן מה, להחליט על גבולותיה של מדינת ישראל, תהיה חייבת להביא בחשבון את השיקולים הללו.
ובמידה ואתה היית נקרא לייעץ לה, מה היית מייעץ לה?
לשמור על המדינה היהודית והדמוקרטית. כי לא תהיה מדינה יהודית אם היא לא תהיה דמוקרטית, אפילו אם הדבר אפשרי, ספק אם הוא רצוי, ואפילו אם הוא רצוי, ספק גדול אם הוא אפשרי. ואם אנחנו רוצים מדינה יהודית, וזה כל כך חיוני ונחוץ, היא חייבת להיות דמוקרטית, וכדי שהיא תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, אז היא לא תוכל להסתרע על כל השטח שגם הוא ארץ ישראל מחולקת לאורך הירדן. נכון?
דהיינו להתכנס, דהיינו להתכנס לגבולות הקו הירוק.
ייתכן מאוד שהייתי בוכה בלילה לפני שהייתי מדפיס אותה במחשב.
דהיינו להתכנס לתוככי גבולות הקו הירוק.
לא. ברור שלא לתוך גבולות הקו הירוק, אפילו הצעות הסדרים שהיו בשנים האחרונות, כגון מתווה קלינטון בשעתו, לא דיברו על הקו הירוק.
לא, דובר על החלפת שטחים, האשכולות ייכנסו ואנחנו ניתן...
החלפת שטחים מסוימת, אשר ברור שהחלק מהשטח של יהודה ושומרון יישאר בידינו.
שטח מסוים, שטח מסוים מיהודה ושומרון יישאר בידינו.
בוודאי. ומה השטחו של השטח הזה, זה יכול להיות נושא למסע ומתן ולמיקוח, ואם ינהלו אותו בתבונה אז הוא יהיה יותר גדול, ואם ינהלו אותו בכפילות אז הוא יהיה יותר קטן. דברים כאלה קורים, גם תבונה וגם היפוכה קורים בחיים, בהיסטוריה ובחיים המדיניים.
אז לדעתך הייתה תבונה בהחלטתה של ממשלת אשכול לצרף את מחנות פליטים כמו שואפת לירושלים רבתי?
אינני בטוח. כשאנחנו אומרים יותר מ-2000 שנה, שלוש פעמים ביום בתפילה, ותחזינה עינינו בשובך לציון, אף אחד מאבות אבותינו לא חשב על מחנה שואפת. לא זאת ציון, לא זאת ירושלים. זה ארץ ישראל, נכון, אבל זאת לא ירושלים. אנחנו החלטנו אחרי מלחמת ששת הימים להרחיב את גבולותיה של ירושלים, ואולי יפה עשינו, אבל החלטנו בתוך הגבולות הללו שטחים מאוכלסים בצפיפות רבה מאוד בערבים, דבר שלא מקל על קליטת מזרח ירושלים בתוך ירושלים כעיר אחת בירתה של מדינת ישראל שאינה ניתנת עוד לחלוקה. יש פה בעיה, ויצטרכו לדון במדינאים שיהיו ביום שיצטרכו להחליט על הדברים האלה.
אז אם אנחנו נסכם לרגע את החלק הזה של שידורנו, אנחנו מבינים בעצם שדעתך היא אולי לספח או להכיל את החוק הישראלי, החוק על הישראלי על חלק משטחי יהודה ושומרון, את היתר להחזיר למי או למסור למי?
מכיוון שאני לא סבור שאפשר לעשות את הדברים האלה בצורה חד צדדית, אלא זה צריך להיות בהסכמה, בהסכמה כמובן עם האוכלוסייה הפלסטינית החיה שם, שאחת הסיבות שהם נחשבים היום לעם יותר משהם נחשבו לעם בתקופת בלפור, היא העובדה שאנחנו שולטים בהם. השלטון, הממשל הצבאי שהקימונו אחרי מלחמת ששת הימים, חיזק את התודעה הלאומית שלהם ונתן להם יותר לגיטימציה בעולם לחשב לעם. הרי עד אז לא דובר בכלל על חלוקה בין מדינת ישראל לבין הערבים הפלסטינים, אלא על קביעת הגבול בין ישראל לבין ממלכת ירדן. זה עניין אחר לגמרי.
להבנתי הם הפכו לאומה בערך ב-1920, כבר אז אפשר לשמוע על ניצני מחשבה לאומה פלסטינאית, למרות שהם בעצם יוצאי האומה הערבית מוסלמית.
נכון, אני מסכים איתך שהניצנים התחילו ב-1920 ובהתקוממות שלהם נגד הצהרת בלפור והשלטון הבריטי, כל זה נכון. אבל צריך להביא בחשבון, סליחה, שגם ההחלטות של ועדת פיל ב-37 ואחר כך של העצרת הכללית של האום ב-47 לא דיברו על מדינה פלסטינית, הם דיברו על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות, אחת ערבית ואחת יהודית.
נכון.
ולכן כל זמן שלא אנחנו שלטנו ביהודה ושומרון אלא חוסיין או הסבא שלו לפניו, אז העניין היה יותר פשוט. הוא היה קשור בקביעת גבולות בין שתי ישויות מדיניות לגיטימיות.
אם אני זוכר נכון, אחד ממנהיגי הפלסטינאים, קאדר אל חוסייני, כבר אז בקרבות הקסטל הוא אמר, אנחנו אומה.
אומה נפרדת מהעם הערבי.
מהעם הערבי ומהמוסלמים. הם יוצאי...
זה נכון, זה נכון. מכיוון שבתפיסה המסורתית, האסלאמית, אין חלוקה ללאומים בנוסח האירופי. אלא יש אומת האסלאם. ובאימפריה העות'מאנית גם כן לא היו מדינות, היו כל מיני... סנג'קים, אזורים של פרובינציות למיניהן, שלא הייתה להם תודעה והכרה כישות בעלת אופי מדיני או לאומי. נכון, כל זה לא היה קיים אז, הכל התחיל אחרי שהאימפריה העות'מאנית התפוררה, והבריטים נכנסו והביאו את עולם המושגים האירופי, גם למזרח התיכון.
נכון מאוד. טוב, אני חושב שאת הנושא הזה... המאזינים בטח הבינו שאנחנו עדיין בפלוקתה למה התכוונה הצהרת בלפור, ועד היום אנחנו חלוקים עליהם גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים. והשאלה הבאה...
כלפי פנים אין מחלוקת של ממש, אלא המחלוקת כלפי פנים היא בשאלה מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו. ולא מה התכוון לורד בלפור עליו השלום ב-1917.
אז איך אתה תקרא למחלוקת בינינו לבין היהדות המשיחית? אני לא רוצה לקרוא בשמותם, אבל אתה יודע את השם.
מה זה היהדות המשיחית? אני לא יודע מה זה, כולנו יהודים מאמינים בביאת המשיח.
לא, המשיחית, המשיחית טריטוריאלית.
הרמב"ם קבע שאני מאמין בביאת המשיח.
זה נכון, אבל אני התכוונתי...
ואף על פי שהתמאמה, אם כל זה אחכה לו.
אבל אתה יודע גם שה...
מה זה אף על פי שהתמאמה? משום שהוא מתמאמה, אני מחכה לו. אלמלא התמאמה כבר היה בא, אז לא הייתי מחכה לו.
אז אני אשאל אותך אולי שאלה נוספת. האם יהודו בעין של העם היהודי לשמש עם עולם ואור לגויים?
זאת כבר שאלה מסוג אחר.
נכון.
מרחיבה את הדיון שלנו למחוזות שלא חשבנו עליהם קודם. ואז להיות... הרי גם בעניין הזה, לאורך השנים, התפתחו כיווני חשיבה שונים. יש שאמרו שתפקידו של העם היהודי באמת להיות אור לגויים, וצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שפזרם בין האומות, גם משום שעל ידי כך מובטח שאם יתקפו אותנו במקום אחד, יהיה לנו מקום אחר חלופי, וגם משום שעל ידי כך אנחנו מפיצים את האמת שלנו, את האמת האלוקית וכן הלאה, ויכולים להיות אור לגויים, ועם סגולה וכולו וכולו. אבל יש כאלה שאומרים, עם ככל עם, כמו שכתב בן גוריון בהכרזת העצמאות, זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם. האם תפקידנו לשמור על המדינה שהקימונו בעמל רב, בדם רב, במאמצים עצומים, שעדיין אין לנו פרספקטיבה היסטורית מספיקה כדי להעריך את משקלם ואת ערכם אחרי השואה, שהעם היהודי התנער לא רק מהאפר, אלא מהאפר, והקמנו את המדינה. האם תפקידנו הוא רק לשמר אותה, או שיש לנו עוד תפקידים? אז הנה, אני אתן לכם דוגמה מאדם שלא חשב בקטגוריות דתיות, אלא בקטגוריות לאומיות חילוניות. אני מתכוון לז'בוטינסקי, כשהוא הקים את ההסתדרות הציונית החדשה, מתוך איזה מין מחלוקת שאולי נדבר עליה בהזדמנות אחרת, אז הוא אמר שקודם כל צריך לדאוג שיהיה רוב יהודי בארץ ישראל, ואז להקים מדינה, אבל בזה לא מסתיים תפקידה של הציונות, כי רק אחרי שתקום מדינה, יתחיל התפקיד האמיתי, לפתח תרבות לאומית שתאציל מהודה על העולם, ככתוב כי מציון תצא תורה, ככה הוא אמר באותה ועידה. ב-1935. זה גם כן הסבר מסוים, גם אגב בן גוריון חשב במונחים דומים.
בדיוק. בסרט אפילוג, זה היה הרעיון האחרון קודם אותו, הוא אומר, אנחנו אמורים להיות אור לגויים, אבל עוד לא הגענו למעמד.
עוד לא הגענו לזה. השני היריבים ההיסטוריים האלה חשבו בהרבה מאוד נושאים בצורה דומה. ועל זה שווה לקיים דיון מיוחד.
זאת אומרת, יש לנו עוד, יש לנו עוד טווח ראייה ומחשבה קדימה.
בוודאי.
עכשיו אנחנו אולי, יש לי עוד שתי שאלות ברשותך שאולי מקרבות אותנו לימינו אנו. האם לדעתך ישראל לפני תקומה חברתית חדשה?
אינני יודע מה יהיה, אני בקושי יודע מה היה, מה קורה היום. מה יהיה? אני לא מתיימר להיות קורא הדורות מראש, זה מישהו אחר.
זאת אומרת, אתה אינך מרגיש שאולי אנחנו החברה הצעירה שמאחדת בין הרעיונות ובין המחלוקות השונים, יכולה אולי להוביל בדור הבא את המדינה ביותר אחדות וביותר הבנה?
יכול להיות, אבל מה יקרה בפועל אינני יודע. אני יכול לומר מה הייתי רוצה שיקרה. הייתי רוצה שתהיה יותר אחדות בתוכן, בוודאי. שתהיה יותר הבנה, שיהיה יותר חשיבה ריאליסטית. סליחה, לא חשיבה מתלהמת ולא חשיבה תבוסתנית, בוודאי, אלא ריאליסטית. להשיג את המרב בנסיבות המתהוות שעל חלקן יש לנו השפעה וחלקן אין לנו השפעה, אנחנו לא כל יכולים. אין היום מדינה אחת בעולם שהיא כל יכולה. תראו כמה קשה לרוסיה להילחם, זה כבר כמעט 3 שנים באוקראינה.
היא הצליחה להוציא מאוקראינה 20% משטחה וכמה מיליונים טובים מתושביה, והם עומדים על שלהם.
נכון? אפילו רוסיה החזקה לא מצליחה עם השכנה שלה, זה גם כן סיפור שהולך אחורנית להיסטוריה, המדיניות שנקראה רוסיפיקציה שהייתה לצארים בראשית המאה ה-20 ועוד במאה ה-19 ואולי קצת קודם, לגרום לכך שכל העמים או העממים השונים שחיים בשטח העצום הזה, שליש מהשטח המיושב של כדור הארץ, יהיו רוסים, יאמצו את התרבות הרוסית ותודעה לאומית רוסית, ויהיו מוכנים לחיות תחת הכתר של הצאר הרוסי, ירום הודו. כבר מהימים ההם, זאת הייתה שאיפה של רוסיה, והיא נמשכה גם בתקופת השלטון הקומוניסטי, ואנחנו רואים את התחדשותה בעוצמה ובכלים תוקפניים, שלפי דעתי הם גם בלתי חוקיים מבחינת המשפט הבינלאומי, אבל זה עניין אחר, של רוסיה, של פוטין, כלפי האוקראינים, עם האיומים שהוא משלח גם כלפי המדינות הבלטיות.
בסיורי הקיץ באירופה נפגשתי עם לא מעט יהודים, ואני קיבלתי מהם את התחושה שהם אומרים, מדינת ישראל, לא, אנחנו קצת מודאגים מחוסר דאגתה של מדינת ישראל לקיומנו באירופה. היו נשים או גברים שאמרו, אנחנו מפחדים לצאת, זו לא אותה תחושת ביטחון וכו'. ושאלתי אליך, האם יש מחויבות של מדינת ישראל לגורלו של העם היהודי בעולם?
בוודאי שכן. בעניין הזה בכלל לא שנוי במחלוקת. יש מחויבות.
מה
המחויבות? כמובן שאנחנו לא יכולים לשלוח את צהל או את המוסד לעשות שמות באיזה פוגרומצ'יק באיזשהו מקום בעולם, אבל יש מחויבות לגורל העם היהודי בעולם. למה לך דווקא באירופה? יש גם באמריקה.
טיילתי באירופה.
יש גם מצב שסטודנטים יהודים חוששים להזדהות כסטודנטים יהודים באוניברסיטאות יוקרה בארצות הברית. עם כל הידידות של ארצות הברית כלפינו, יש גם שם זרמים כאלה. ותפקידה של מדינת ישראל לעמוד בפרץ, בהחלט.
ויש בידה לעשות את זה? יש בכוחה. האם יש בכוחה לעשות את זה בכל עת ובכל שעה?
אם אנחנו עוסקים בהיבט החינוכי, ההסברתי וגם התעמולתי שנלווה לדברים האלה, בהחלט כן. היא צריכה להעמיד את זה על סדר היום של המדינות השונות. יש מצבים שבהם המדינה צריכה להשתמש גם באמצעים נוספים, כמו למשל האופן שבו הצילה ממשלת בגין את היהודים באיראן בתקופת המהפכה האסלאמית שם, מהפכת חומייני, כששלחנו רכבת אווירית ועשינו עוד כל מיני פעולות בעזרת כוחות שונים שיש למדינת ישראל. לפעמים
אותי...
צריך להשתמש באלה, ולפעמים מספיק באמצעים דיפלומטיים, ורצוי להסתפק באמצעים דיפלומטיים ולא להגיע למצבים שצריך לעשות פעולות שלפעמים הן בלתי חוקיות מבחינתה של אותה מדינה שבה פועלים.
אתה מביא אותי לשאלה, קיימת שאלה היפותטית, היה והשואה לא הייתה מתרחשת לצערנו, וחלק ניכר מהיהודים היו מגיעים לישראל, למדינת ישראל, האם העלייה של יהודי המזרח הייתה מתקיימת?
תראה, אתה לא יכול לשאול ברצינות שאלה של מה היה קורה אילו, כי אי אפשר לדעת. אתה לעולם לא יכול לדעת איך הדברים היו מתפתחים, אילו היו מתפתחים בדרך שונה מזו שבה הם התפתחו. אי אפשר לדעת. ולכן אי אפשר להציב על שאלה כזאת, אם אי אפשר להציב עליה, אין טעם לשאול אותה.
כי בן גוריון לא פעם, בן גוריון ראה את העליות כחיזוק מספרי היהודים הגרים במדינה הצעירה. והוא ראה שיש מלאי של X מיהודי המזרח, הוא אומר, בסדר, בואו נעלה אותם, אנחנו צריכים כוח עבודה, אנחנו צריכים חוזק במספרם. אומר מי שאומר, אני שכחתי את שמו, ולכן לא אצטט מפי הגבורה שאינני יודע בדיוק מי היא הפעם, שאילולי השואה, אם חלילה השואה לא הייתה קורית, כי הרי העלייה מעליית יהודי המזרח לא הייתה מתקיימת.
אני לא יכול להשיב על שאלה כזאת, אינני יודע מה היה קורה אילו. ייתכן שכן, ייתכן שלא, ייתכן שהייתה מתקיימת בהיקפים יותר מצומצמים, אינני יודע. אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת איך ההיסטוריה כולה הייתה מתפתחת. מה היה הרכבו הדמוגרפי של העם היהודי? הכל היה שונה.
שונה, זה נכון, זה נכון.
מה הוא היה? לא יודע.
ולפני סיום, פרופסור אריה ב... ולפני סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
שצריך לשמור על המדינה היהודית והדמוקרטית שלנו מכל משמר. זה עיקר העניין.
אני מצטרף לסיכום הזה. אנחנו כולנו באותה סירה, ואין לנו מדינה אחרת, ואין לנו סירה אחרת. ואני מצטרף בכל כולי לשאיפה אותה הבאת הרגע. תודה לך, פרופסור אריה נאור, על שיחתנו המרתקת. נשתמע בשמחות וכל טוב לך.
בשורות טובות.
תודה. מאזינות ומאזינים, מחר חמישי בין 6 ל-7, אתם מוזמנים לתוכניתי המשותפת עם פרופסור גדעון גרייף, הסודות מאחורי הפרשיות שטלטלו את ישראל הצעירה. וממחר נמשיך ונדון בתפוח הלוהט מאוד עד היום, בשאלה האם ישראל קסטנר בוגד או גיבור. בשבוע שעבר שמענו את דעתו של ההיסטוריון אריה ברנע שקבע שקסטנר גיבור. מה נשמע, מחר נשמע את דעתה של דוקטור איילה נדיבי, הטוענת שקסטנר רמאי, שקרן ובוגד. תצטרפו אלינו, יהיה מרתק. ונסיים את תוכניתנו הערב עם יובל דיין בשירו שרק תחייך. תודה לרון הטכנאי השידור, וממני בן שפט, עורך, תחקיר ומגיש. ערב טוב.
אני יודעת שיש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך, לא צריך למהר, הכל יסתדר, כן זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, כי גם בשקט מצאנו מילים, שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. זה יבוא עם הזמן, כי יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים שרק תחייך כל החיים. אין זה כל מה שאני מבקשת, בית קטן, גינה לילדים, תאמין לי אני מאושרת, תדע שאני לתמיד עלינו שומרת. זה כל מה שאני מבקשת, בית קטן, גינה לילדים, תאמין לי אני מאושרת, שרק תחייך כל החיים. זה כל מה שאני מבקשת, בית קטן, גינה לילדים, תאמינו לי אני מאושרת, תדע שאני לתמיד אני עלינו שומרת.
אני פה מתבייש. עינייך מסמנות אליי בקריצה שאותי את רוצה, חום גופי עולה ומתבייש, אחרי שליבי כתבתי לך